פתאום אתה מגלה שכן, הם לא מתמסרים. הלא מתמסרים זה understatement. כמות העגבניות שקיבלתי באותו יום צרבה אותי להרבה מאוד זמן. זה לא, זאת אומרת, זה כאילו, אני לא אכנס יותר לישיבה ככה.
כישלונות זה החיים. הפודקאסט שבו מסתכלים לכישלונות המקצועיים בעיניים ומגלים איך צמחנו מהם.
טוב, כישלונות זה החיים, פרק ראשון יוצא לדרך, ואנחנו פה עם אורח ממש מיוחד, שאני ממש נרגש שהוא פה, האורח הראשון שלנו. שלום עידן טפירו, מה שלומך?
שלום גיל ציוני, מה שלומך?
בסדר גמור. אני בטח כולם מכירים אותך, אבל בוא קצת תציג את עצמך לפני שאנחנו מתחילים לדבר על הכישלונות ומסתכלים להם ככה בעיניים, טוב, טוב, טוב.
קצת מפחיד. אז נעים מאוד לכולם, אז אני עידן טפירו, אני שותף ומייסד של HR Plus, וחי את עולם משאבי אנוש ועולם הלמידה כבר בערך 20 שנה, ונהנה מכל רגע, בגדול, חי את החלום. זה האשטג, זה אחרי הכישורים, זה האשטג שאנחנו הולכים עליו.
מה עשית לפני כן, לפני שהיית ב-HR Plus, והתחלת עם כישורים זה החיים? זה התחיל לפני כן, נכון?
כן, זה התחיל לפני כן. הייתי מנהל משאבי אנוש גלובלי בקוקה-קולה, ניהלתי את האופרציה של משאבי אנוש בטורקיה, רומניה ואוזבקיסטן, ולפני זה ניהלתי את אגף ההדרכה הגלובלי, גם בארץ וגם בחול, 9,000 עובדים בערך. זהו, ולפני זה הייתי בפלאפון, ולפני זה... בגדול הקריירה שלי הולכת נעה בין העולם העסקי לבין העולם המשאבי אנוש למידה, וזה מגניב, כי ככה אני חווה את הטוב מכל העולמות.
ואתה מצליח היום ליישם את שני העולמות האלה? כאילו זה עולמות שמתחברים
כן,
לך?
כן, בסוף אני מנהל, בסוף, יש פה חברה שמתנהלת, ואני מנהל את האופרציה שלה בשנתיים, שלוש האחרונות, והחברה צומחת, והיא יעילה, והיא עושה עבודה טובה, והלקוחות מרוצים, אז נראה לי שבהקשר העסקי אנחנו מצליחים. בהקשר המקצועי, אני חושב שכל הזמן לומדים, ואני חושב שגם השיטה או התפיסות שאנחנו מובילים, משתרשות בשוק הלמידה הארגונית, משתרשות בשוק משאבי אנוש, כישורים אפשר להגיד. עכשיו שמנו את ה-HQA, אז אנשים כאילו מסתכלים על זה כאיזשהי משהו קטן, אבל לא, אנחנו הולכים לשנות תפיסה של איך אנחנו מפעילים למידה דיגיטלית בצורה קצת יותר אפקטיבית, אז, ולהכניס פרקטיקות יותר של, של פיתוח קוד. אז כן, אני חושב שאנחנו מצליחים.
יפה. טוב, אז הפודקאסט שלנו כמובן עוסק בכישלונות,
ו... כן, אחרי כל ההצלחה הזאת. זה...
לא, אז באמת, זה נולד מתוך מחשבה שדווקא האנשים שאנחנו רוצים להזמין, זה אנשים שבראייה שלנו, אנשים מאוד מאוד, לא יודע אם מאוד מאוד, אבל מאוד מוצלחים, שאנחנו מסתכלים עליהם, ואנחנו אומרים, וואו, איזה פרויקטים יפים הם עושים, איזה דברים יפים הם עושים. ורגע לשמוע שנייה אחת שנייה אחת על הדברים שפחות עבדו, על דברים שלא עבדו, על דברים שנכשלו. מתוך באמת הראייה של, רגע, בואו תסתכלו שגם האנשים שמוצלחים, ובאמת, כאילו אני מסתכל רגע על הדף פייסבוק שלך, על הדף פייסבוק שלי, איזה מוצלחים אנחנו, אבל וואי, יש לי כאילו, יש לי סק של כל כך הרבה כישלונות לספר עליו, פשוט זה לא משתקף שם. ואני אומר, רגע, בואו נראה שגם... אתם, אנחנו, כל האנשים שאנחנו הולכים לארח פה, רגע, חוו כישלונות, ולפעמים גם כישלונות כואבים. אני גם כן, אני חוויתי, גם פה, גילוי נאות, אתה המנהל שלי, חוויתי פה כישלונות שמאוד כאבו, כאבו לי, כאבו לך, כאבו ללקוחות, ובאמת המטרה של השיח הזה היא רגע להגיד שנייה אחת, בואו נסתכל לכישלונות בעיניים, נכיר בהם ונראה מה למדנו מהם ומה אנחנו יכולים לעשות.
ואולי גם לא רק להסתכל על הכישלונות בעיניים, אולי גם להגיד שבסוף בסוף הדרך להצלחה רצופה כישלונות. אני חושב שהדפי פייסבוק שלנו, והאינסטגרם שלנו, והטיקטוקים שלנו, וכל הדברים האלה מלאים בכזה טוב, וזה לא יכול להיות שהכל טוב, נכון? אנחנו חיים את החלום, בסדר? זה הסוף של האירוע, אבל הדרך היא באמת רצופה כישלונות, ואני חושב שאנחנו... זה לא fuck up night שאנחנו עכשיו עושים איזשהו אירוע מאוד מאוד נקודתי שבו אנחנו אומרים איפה נכשלנו. לא, אנחנו רוצים לשים על השולחן את הכישלונות כדי להעביר גם לדור החדש שנכנס לעולם הלמידה ולעולם משאבי אנוש. זה שם. אף אחד לא יצר מערך למידה דיגיטלי והצליח בפעם הראשונה, הוא נכשל הרבה פעמים, ולפעמים כאילו כמעט ההדרה הזאת של כל הדברים המגניבים שעשינו בפייסבוק, גורם לאנשים לחשוב שכן, זה קל. אז לא, זה לא קל. ונכשלים הרבה וחווים הרבה כאב בתוך הדרך הזאת, ואני חושב שהמטרה של הפודקאסט הזה היא באמת לשים את זה ככה. אני שמח להיות הראשון.
מעולה. אז בוא תספר לנו על משהו כואב במיוחד, או כישלון שנצרב אצלך, ותצרוב אותו אצלנו.
כן, מקווה שלא לא יצרב. הזיכרון, אני חושב, הכי כואב, בסדר? זה כישלון שליוורתי בפעם הראשונה שהתמדתי תהליך של הערכת ביצועים, כאיש למידה בכלל, לא כאיש משאבי אנוש, והגעתי לישיבת הנהלה, ויחד עם המנכ״ל והסמנכ״לים וכולם, והגעתי זחוח לחלוטין. אתה מכיר אותי, אני כאילו מלא ביטחון וזה, אבל בסוף הגעתי לשם בלי להתכונן. חשבתי, טוב, בסדר, זה מודל שבנינו, הוא יעבוד, הכל טוב. הגעתי שם בצורה הזאת, בלי לעשות הכנה גם מול האנשים עצמם.
כמה שנים אחורה אנחנו מדברים?
אני חושב שזה היה ב-2014-2013.
זה רק ההתחלה של כישלונות, של
כישורים.
של כישורים, כן.
כן, כן, כן. זה ממש ההתחלה. וזה פשוט מדהים, כי באמת הייתה איזושהי תחושה אז שפיצחנו את האטום. ובסוף אתה מגיע ואתה כאילו נפגש עם אנשים שלא היו בתוך הג'חה הזאת ולא חיו את זה, ואתה מציג להם את האירוע בעולם של הערכת ביצועים, ופתאום אתה מגלה שכן, הם לא מתמסרים. הלא מתמסרים זה understatement. כמות העגבניות שקיבלתי באותו יום צרבה אותי להרבה מאוד זמן. זה לא, זאת אומרת, זה כאילו, אני לא אכנס יותר לישיבה ככה.
מה לא עבד שם?
אני חושב שקודם כל, כאילו, אף אחד לא קיבל את זה. זאת אומרת, לא הסכימו לעשות את השינוי בתהליך. תזכור שכאילו רוב הארגונים מבצעים תהליך הערכת ביצועים מאוד מאוד סטנדרטי, יש one size fits all, טופס אחד לכולם, מקסימום שניים, תהליך יחסית פשוט, הוא בעיקר מטלה, אבל הוא פשוט מבחינת זה, ופה פתאום הכרחנו אותם לחשוב, כי כאילו הטופס הוא שונה, זאת אומרת, מנהל יכול לקבל 5-6 טפסים שונים, בהנחה הוא מנהל צוות הטרוגני, ונוצר שם תחושה שכאילו אנחנו הולכים להעמיס על האירוע. למרות שבפועל המטרה הייתה להקל, זאת אומרת, להפוך אותו, את האירוע ליותר לבנתי. והפידבק היה נוראי, וזה היה כאילו across the board. זה לא שהיה לי שם איזשהו נציג שאמר לי, כן, תפירו, אנחנו נעשה עבודה. שום דבר, זה היה קריסה, כולל המנכ״ל. כולל המנכ״ל שפשוט אמר, אנחנו לא מפעילים את זה אצלנו. זאת אומרת, לא יודע מה תעשוי בחברות אחות, חברת קוקה קולה היא חברה, הייתה אז, היום היא one company, הייתה shared services, זאת אומרת, אנחנו היינו צריכים לעבור חברה-חברה כדי לגרום לזה לקרות, והמנכ״ל אמר לי, לא, זה פשוט לא יקרה, אצלי. זהו, ככה זה נגמר.
כי מה? מה לא עבד? זה יצריך יותר מדי עבודה של אנשים
אחרים? אני לא חושב, אני חושב שזה
הפחד. מה לא עבד בתהליך?
פשוט לא ניהלנו את השינוי. אין פה, זה, אתה יודע, יש פרקטיקות לניהול שינוי. לא עשינו אותם. לא עשינו אותם ברמה הכי בסיסית. זאת אומרת, זה לא שאנחנו ישבנו שם ועשינו תהליך טוב, ופשוט כאילו קיבלנו עגבניות לפרצוף. לא. אם היינו מנהלים את תהליך השינוי כמו שצריך, הכל היה בסדר. לא. זה פשוט התרסק לנו בפרצוף, והתהליך המתקן היה אירוע רב נפגעים.
ומה קרה בעקבות זה?
קודם כל נעצר התהליך.
כמה זמן השקעתם בו?
אני חושב שכאילו, אם אתה מסתכל על כל התהליך כולו, אני חושב משהו כמו שנה, אפילו יותר, שנה וחצי.
שנה השקעה בתהליך שפשוט כאילו מתרסק.
כן. ששוב, התהליך יצר את התשתית של הכישורים. היום אנחנו עושים את זה הרבה יותר מהר, אבל התשתית של הכישורים, בזמנו, בפעם הראשונה שיצרנו אותה, בערך שנה וחצי, לקחה, ואז הייתה את האימפלמנטציה. זאת אומרת, הכישורים, למי שלא מכיר, הוא תשתית שאחרי שאתה בונה אותה, אתה יכול להפעיל עליה גיוס, ערכת ביצועים, הדרכה וכאלה. כשלא עשינו את הדבר הזה, זאת אומרת, את התשתית הכנו את זה, ועכשיו התחלנו רול-אוט של ערכת ביצועים ושל גיוס וזה, והתחלנו אותו במקביל. ובגלל שהיינו כל כך בתוך המודל, והוא היה כל כך ברור, והוא היה כל כך מובן ורלוונטי, אמרנו, יאללה, בסדר, פשוט נתחיל ערכת ביצועים, זה גם הכי קל. ברוך השם, כישלון מפואר.
מה למדת מזה? מה אתה לוקח מתוך הכישלון הזה לחיים המקצועיים שלך? אתה מסתכל על זה היום ואתה אומר, מה?
אני חושב שבעיקר, ואני מלמד את זה היום, גם הנושא של ההכנה. כאילו, הזכיחות שבה נכנסתי לישיבה הזאת, הייתה בעצם סוג של לקח לכל החיים. בסדר, הייתי שבוע שעבר בישיבת הנהלה בקרפור. כמות ההכנה שעשיתי לפני הישיבה הזאת, הייתה חלק מהצריבה של הדבר הזה. ואז, מאז, אני מגיע לישיבות, מגיע חד, כאילו, ברמות שכאילו, גם אם יפתיע אותי, יהיה לי תשובה מוכנה לתוך מה שאני עושה. ואני חושב שזה האירוע המשמעותי שקרה. הוא שינה אותי לטובה, אני חושב. כשוב, זה הרבה יותר צנוע בתהליכים שאני מנהל, תהליכים חדשים שאני מנהל. אתה לא תשמע אותי צנוע, נגיד, במקומות שבהם אני יודע ואני בטוח בזה, אבל בתהליכים חדשים, נגיד עכשיו עם הטיקטוקים, אני מגיע, אחי...
תספר מה זה הטיקטוקים, רגע
שאני... אנחנו עכשיו מנסים להיכנס לעולם של הטיקטוק. כולם מנסים להיכנס לעולם של הטיקטוק. כל החברות מנסות להיכנס. ויוצא משהו כזה סחי. אתה מנהל את האירוע הזה ברמת הקריאיטיב, ואחרי זה החבר'ה של הוידאו עורכים, וזה יוצא סרטון מעולה, אבל סרטון מעולה. הוא לא טיק טוק. אנחנו לא יודעים. ועכשיו, כשכאילו אני מבין את האירוע הזה, אז אנחנו מתחילים ללמוד, ואני מגיע ואני הולך לילדים. ממש ילדים, גם הילדים שלי, וגם אנשים שמבינים בתחום הזה, ואני מגיע נקי לחלוטין, למרות שבעיניי, כאילו, באמירות שלי, באמירות שלהם, אני חושב שהם עושים טעות, אבל מה לעשות, מצליח להם, אז כנראה שאני לא מבין משהו. וזה חלק מהצריבה של 2013. אני חושב.
מדהים. אני רוצה, ברשותך, לחשוף פה רגע איזשהו כישלון שלך. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אני חושב שפעם דיברנו על זה. לפני משהו כמו 12 שנים, אני חיפשתי עבודה, יצאתי אז מהתואר הראשון, אמרו לי, יש לך תיק עבודות נהדר, איזה יופי. זה מה שחשבתי אז, וניגשתי לכל מיני מקומות לחפש עבודה. ובין היתר, פתחתי פייסבוק, היה אז דבר 12 שנים, די לא ממש חדש, אבל זה היה, לי זה היה חדש. אמרתי, יופי, שקד הדרכה. וכתבתי לך, אמרתי לך, תקשיב, הנה, שלום, אני גיל, בבקשה. לא זוכר אם צירפתי קורות חיים, ואמרת לי, לא.
ככה.
ככה, לא.
צריך למצוא את ההתכתבות הזאת.
לא יודע. אמרת לי, לא. והיום, ממרומי רגע ההיכרות שלי, שכמו שאמרתי, גילוי נאות, אתה המנהל שלי היום, זה נורא מוזר שאתה אומר לא. זאת אומרת...
לג'וניור.
לא רק לג'וניור, כאילו, להגיד שנייה אחת, הרזומה שלך לא מתאים.
כן. בימים שחשבתי שקורות חיים רלוונטיים.
אז בואו נדבר רגע על הכישלון הזה, ומה אפשר ללמוד ממנו.
קודם כל, באמת, אני יכול להתחבר לעובדה שזה כישלון, כישלון מפואר אפילו, אבל בסדר, תיקנו אותו כמו הכישלון של הערכת הביצועים. מי שעקב אחרי הטיימליין, אז יודע או הבין שהכישורים בערך נוצר ב-2013, יחד עם דוקטור דני קליין, ואתה הגשת את המשרה בערך ב-2011. זאת אומרת, אני לא חייתי את העולם הזה. באמת, אני אומר כאילו, זה לא חייתי את עולם הכישורים. לא הבנתי אותו, הייתי עדיין בפרדיגמה שבה הניסיון נחשב. זאת אומרת, ואם הניסיון רלוונטי או לא רלוונטי, לא משנה, אז הבן אדם פחות מתאים או כן מתאים, אפילו לא נתתי את ההזדמנות. זאת אומרת, פסלתי על בסיס ניסיון. היום, אני לא חושב שהניסיון לא רלוונטי, אבל אני לא פוסל על סמך ניסיון בלבד. אוקיי? זאת אומרת, אני לא... אם בן אדם יבוא אליי ללא ניסיון, אני אתן לו את ההזדמנות. לא בהכרח אני אגייס אותו, כי יכול להיות שהוא לא מתאים ברמת הכישורים. אבל הטעות איתך הייתה, ושוב, אני רואה כישלון, כי כאילו בסוף אתה יודע, אנחנו יכולים להסתכל על זה בדיעבד. אתה יכול לצמוח בשקט ולהיות הרבה יותר מוצלח. אז זהו, אז אני חושב שבאמת, באמת, באמת, באמת של החיים, הנושא הזה, שהיום, אגב, אתה לא היחיד, בסדר, אני מניח שתיבת הפייסבוק שלי מלאה באנשים שאמרתם, זה לא רלוונטי, בלי לבחון בכלל את היכולות. זהו, ואני חושב שכאילו בהקשר הזה יש הסבר מאוד מאוד ברור, ושבסוף, בסוף, בסוף, למידה שנלמדה, נעשתה, ואני חושב היום שאתה אחד המנהלי מוצרים הכי טובים שיש בארץ. והנה, ואתה לא היית בזה, ולא היה לך ניסיון לזה.
כן, אז באמת בואו רגע נדבר על כל העניין הזה שאתה מוביל, של כישורים וכשירויות, ובאמת, הנה מה שציינת עכשיו, שרגע יש פה כישלון שהוא על בסיס כישורים. זאת אומרת, לא הבנו שאנחנו צריכים לגייס על פי כישורים, ופספסנו ככה כנראה, עובדים או אנשים שהם באמת טובים בתחום הזה. בוא תרחיק קצת על הנושא הזה, כי זה נושא שמעניין.
זה כאילו קטע, כי אני חושב שבעצם מנהלים ומנהלות נכשלים יום-יום בהקשר הזה. זאת אומרת, בגיוס האנשים המתאימים. זאת אומרת, אם אני לוקח את זה, וגם אני נכשלתי בזה בעבר בזה, ועדיין, אני יודע, עדיין יש נפילות, אבל אני חושב שהמהות של מנהל או מנהלת, זה הגיוס של האנשים המתאימים, והפסילה הזאת של אנשים על סמך איזה פרמטר טכני שאנחנו יודעים שהוא לא רלוונטי, אנחנו יודעים, זאת אומרת, כאילו גם מנהלות גיוס אומרות, הוא לא רלוונטי, הוא בסך הכל פרמטר שעוזר לי לפרק את האירוע. הפסילה הזאת מקשה עלינו בסופו של דבר להתקדם אחרי זה עם הצוות שלנו. המודל של הכישורים שבנינו אותו, מאפשר להסתכל בעוד פרספקטיבה על אותו מועמד. לא רק הדף הזה שהוא שולח. והדף הזה שהוא שולח לא אומר הרבה. אנחנו כולנו יודעים שהוא לא אומר הרבה. והיום אני גאה להגיד שהרבה מהאנשים שאנחנו מגייסים, מגויסים לפי כישורים, הם אנשים שהתחילו את דרכם כג'וניורים. והיום הם, אני חושב, בין המובילים בעולם הלמידה הדיגיטלית בארץ. וזה כיף להגיד את זה, כי אתה, ואגב, כל הקטע הרומנטי הוא סבבה, וכאילו נותנים הזדמנות לצעירים, ונותנים זה, כל השיט הזה. עזוב, זה לא זה. העסק מצליח. זה הסיפור. זאת אומרת, כישורים, שאנחנו מחברים אותו במתודה, מחברים אותה בצורה מלאה לפריון, היא עובדת. היא עובדת, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את ההצלחה בשטח, גם מול הארגונים שאנחנו עובדים, וגם עלינו כעסק.
דיברת רגע על הכישלון רגע בגיוס, אבל אני חושב רגע גם מעבר לזה, שדיברנו לפני כן על העיקרון הפיטרי, שבעצם יכול להיות מצב שבו גם אני מקדם אנשים לא על פי כישורים שלהם, ואז אני תקוע עם עובד. כן. אז אני אשמח רגע שגם תספר טיפה למי שמכיר על העיקרון הפיטרי, כן. וגם...
בגדול, 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 אם אנחנו מסתכלים על הכישורים, בסדר כזה, אז כמו שאמרתי קודם, זה מודל הוליסטי. הוא מודל שלוקח אותך from hire to retire, אוקיי? כאשר באמצע יש לך את, נגיד, נושא הקידום. אחת הטעויות הבסיסיות שאנחנו עושים כמנהלות, מנהלים, אנחנו בעצם לפעמים מקדמים אנשים, את האנשים הכי טובים בצוות, הכי מקצועיים בצוות. יש מקצועות שהעובדה שאני טוב בהם כמעט מונעת ממני להיות טוב כמנהל, אוקיי? זאת אומרת, זה ניקח את העולם של התכנות, אוקיי? העולם של התכנות בעצם בא ואומר, נגיד אם יש לי מתכנת, שהוא כאילו, יש לו נגיד כישורים הרבה יותר חזקים בעולם האנליטי, יסודי הרבה יותר, הרבה יותר למדן, הרבה יותר כאילו סוליסט, כל ההתנהגויות או כישורים, שהם פחות טובים לעולם הניהול, ואז אני לוקח מתכנת מצטיין, שבעצם הכישורים האלה נמצאים בסקאלה מאוד מאוד גבוהה שלו, זאת אומרת שהכישורים הבין-אישיים שלו כנראה פחות גבוהים, ואז אני שם אותו בתור מנהל, ואני פוגע כאילו ביכולת שלו להתקדם, ואז נכנס העיקרון הפיטרי, שבסוף העיקרון הפיטרי אומר שאני בסוף נשאר הכי הרבה זמן בתפקיד שהכי פחות מתאים לי, אוקיי? למה? כי אני לא חייב להיכשל, כאילו, ברור, אם אני נכשל, אני אעזוב ויפטרו אותי, לא משנה, אבל אני לא חייב להיכשל. תסתכלו סביבכם, בתוך הארגון, ואתם תראו המון אנשים שנמצאים הרבה זמן בתפקיד, והם בינוניים, והם סבבה, והם כאילו הכל טוב, וכאילו זה, והם נשארים פשוט במקום. למה? כי הם נתקעו, כי הכישורים שלהם לא מתאימים להתפרץ שם, אז הם לא עושים את הפריצה לכאורה הביצועית שלהם, ואז הם לא יכולים להתקדם, אבל הם לא מפטרים, כי הם לא כאלה גרועים, ואז הנה נשאר לנו בן אדם, שבסוף, בסוף, בסוף, זה רואים את זה בעולם הפריון, בצורה דרמטית, בסדר? כאילו, אנשים כאלה, הפריון שלהם מאוד מאוד נמוך, ואנחנו רואים את זה בעולם של שחיקה. כל מה שמדברים על שחיקה ו-work-life balance וכל הדברים האלה, זה מתחיל בזה שאני עושה דברים שאני לא בהכרח מוצלח בהם. זהו.
זה גם כישלון, זה כישלון רגע של הארגון להסתכל ולנהל את
ההתאר כישלון שלו. הכי גדול, הכישלון הכי גדול. אני חושב, ושם הטעויות של ארגונים, שהם לא מסתכלים על היכולות של האנשים, הם מסתכלים על הביצועים של האנשים. זה שני דברים שונים לחלוטין. הביצועים זה הסוף של הדרך. וכשאתה מסתכל על הביצועים, אתה לא מסתכל על המחולל שלהם. המחולל שלהם זה היכולות. ואם תסתכל על היכולות, אתה פתאום תגלה שהבן אדם לא נמצא במקום שמתאים לו. ואם הוא לא נמצא במקום שמתאים לו, אז למה לא להזיז אותו? ואז, עיקרון שנירית כהן טבע, זה אל תחשוב על כל הזמן על קידום ליניארי. תחשוב על קידום שהוא ספירלי, קיר טיפוס, זאת אומרת, תאפשר לעסק הזה לזוז בצורה, לאנשים לזוז בצורה נכונה על פי היכולות. אתה לא יכול לעשות את זה אם אתה לא מנהל מטריצת יכולות בארגון. זאת אומרת, אם אני לא יודע איזה יכולות יכולות לעבוד ב-X, אז אני לא אעשה את זה. אוקיי? זאת אומרת, זה כאילו, אין לי מושג מה לעשות. זאת אומרת, בסוף, 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 אין לי מושג מה לעשות, וזה האירוע.
יפה. דבר נוסף, רגע שדיברנו עליו לפני כן, שאמרת שמשהו שיכול גם להציל מכישלונות, או לתת איזשהו תוואי דרך לצאת מכישלונות, זה בעצם מודל התקווה, שזה עמותה שאנחנו עובדים איתה. אני חושב שאין פה מישהו ב-HR פלוס שלא נגע באיזשהו דבר, או באיזשהו חלק בעמותה הזאת. ואני אשמח אם תספר קצת על המודל שלהם, ותקשר את זה רגע לעולם הכישלונות, כי אנחנו פה לדבר על כישלונות.
בדיוק.
איך המודל הזה יכול לקדם אותנו ולהציל אותנו מכישלונות, למרות ש...
לא להציל, אבל להתכונן. כאילו, הכישלונות יבואו, ואנחנו פשוט צריכים, או הכשלים יבואו, ואנחנו צריכים להיערך אליהם. אז קודם כל, עמותת גישה לחיים, עמותה מדהימה של פרופסור בן קורן ודבורה, שהם נשואים והם מממנים את העמותה הזאת. והעמותה הזאת שמה לה למטרה להקל על חוויית המטופל בתקופה שלפני המוות. אוקיי? זה כאילו, זאת אומרת, איך אני מתייחס למטופל שזהו, הודיעו לו שהוא מת, ואיך אני מאפשר לו לסיים את החיים בצורה יותר טובה. המודל שעליו מתבססת כל העבודה, ושוב, HR Plus כחברה תורמת גם זמן, גם כסף, גם שעות לעמותה הזאת, אוקיי? אני באופן אישי, ממש מתנדב בתוך העמותה. המודל הזה מאפשר לנו לייצר לאותו מטופל שנמצא בחיים, ממש לפני סוף החיים, לסדר את החיים שלו בצורה כזאת, שזה לא, שוב, זה לא תקווה במונח הרומנטי שלה. בסדר, צריך להגיד את זה. זה לא שאני אקווה שאני אחיה, או אני אקווה שאני לא אמות, אני אקווה שאני פתאום תימצא תרופה, מצילת חיים. לא, זה לא שם. זה איך אני, את החצי שנה האחרונה, מנצל אותה בצורה הכי טובה. זאת אומרת, איך אני מביא את עצמי לממש את מה שאני יכול, ולא לחשוב רק על זה שזה הולך להיגמר. כי אם אני חושב שזה רק הולך להיגמר, אז זה נגמר, פשוט נגמר, וזה נגמר רע. זה נגמר בלי שעשיתי שום דבר בסוף החיים שלי, ובעצם, במקום להתייחס לחיים, אופר שלח אמר את זה ביום שישי, וזה היה פשוט מדהים. הוא אומר, אני מתייחס לחיים שלי כמרתון. המטר הראשון והמטר האחרון צריכים להיות אותו דבר. זאת אומרת, אני נהנה באמצע החיים, ואני אמור להנות גם בסוף החיים. זה חלק מהתהליך. זאת אומרת, זה חלק מהחיים. גם הדעיכה היא חלק מהחיים, ולכן אנחנו צריכים לאמץ אותה. והמודל מאפשר לעשות את זה. מה המודל בעצם אומר? המודל אומר, תיקח לעצמך מטרות קטנות כל פעם, כל פעם מטרות קטנות, ותנסה להשיג אותן. הדבר הזה בונה שריר שנקרא שריר התקווה. אבל הוא לא סתם...
סליחה כן. שאני כותר, אבל תסביר רגע, כי לי לקח, כי גם אני עבדתי על הפרויקט הזה, לקח לי רגע זמן להבין רגע מה ההבדל בין אופטימיות לתקווה.
וואי.
ואתה לא. עשית לי סדר בדבר הזה, זה כמה משפטים שכאילו, אוקיי, עכשיו אני מבין את ההבדל בין אופטימיות לתקווה.
הקטע של אופטימיות ותקווה זה מדהים, כי אני חושב שברגע שצריכתי לזקק את זה לעצמי, היה לי מאוד פשוט גם להבין את המודל הזה. אופטימיות זה לראות את חצי הכוס המלאה, אוקיי? זה אומר להסתכל על העולם בעיניים ורודות. ראיתי חצי כוס, היא מלאה, הכל סבבה. בן אדם תקוותי לא בהכרח חייב להיות אופטימי, בעיניי אפילו להפך. בן אדם תקוותי הוא הבן אדם דואג למלא את הכוס. הוא מסתכל על הכוס, אומר, אוקיי, יש פה חצי כוס, אני רוצה למלא אותה. זה לא שאני מתבאס שהיא ריקה, אני לא שמח שהיא חצי מלאה, לא, אני רוצה פשוט למלא אותה. אני רוצה לוודא שהיא תהיה מלאה. והדבר הזה בעיניי, בעולם, הרבה פעמים אנשים אופטימיים, הם אנשים שהם, אני רוצה להגיד, מסתפקים במה שיש, בסדר? כי זה לא, זה גם שיפוטי וזה. אבל כאילו מסתכלים על חצי הכוס המלאה, אומרים, הנה יש חצי כוס מלאה, תשחרר אותי מהאירוע הזה. בן אדם תקוותי בא ואומר, אוקיי, איך אני לעזאזל לוקח את הכוס הזאת וגורם לה להיות מלאה כדי שיותר אנשים יוכלו לשתות. ויש דרך למדוד את זה, אגב. זאת אומרת, ממש דרך למדוד את זה. אנחנו אפילו עכשיו מכינים איזשהו שאלון כדי שכל אחד יוכל לבדוק את מידת התקוותיות שלו. ואגב, שאלון מתוקף, זאת אומרת, ריק סניידר ופרופסור פלדמן, כאילו, יצרו את השאלון, כאילו, שאלון מתוקף והכל סבבה. ובעצם התקווה אומרת, אם אני עכשיו יש לי מטרות קטנות, כמו למלא את חצי הכוס, איך אני עושה אותם? זאת אומרת, אני בונה לעצמי כל מיני תוכנית עבודה. אתם יודעים, זה כמו בעולם האימוני הכי בסיסי. בסדר? אני בונה עכשיו תוכנית עבודה לעשות את זה. אבל תוכנית העבודה בנויה ממטרות קטנות מאוד, ובנויה מכשלים שעלולים להיות בדרך. וזה האירוע הגדול. זאת אומרת, אתה לא נכנס, אופטימי לא מסתכל על הכשלים. אופטימי אומר, וואי, איזה יופי, חצי כוס. מעולה, אחלה. התקוותי אומר, אוקיי, יש פה חצי כוס, אני רוצה למלא אותה, אבל יכול להיות שלא יהיו מים בברז. אוקיי, איך אני אתמודד עם זה שלא יהיו מים בברז? אני אלך לבאר. אוקיי? זאת אומרת, הוא מוצא לעצמו פתרונות עוד לפני שיש את הבעיה. והדבר הזה מאפשר לו, כאילו זה נקרא agency, אין לזה מילה מספיק טובה בעברית, לייצר מוטיבציה פנימית. כי ככל שאתה מצליח לעשות כל מיני משימות קטנות, אתה מצליח. עכשיו, אם אתה לוקח את זה לעולם העסקי, כשאני מדבר על מודל התקווה, כמו שאמרתי, זה היכולת שלך לשים את המטרות, אבל אני חושב שהחלק הכי חשוב בלשים את המטרות, זה לשים את החלק, את הנושא של הכשלים. זאת אומרת, מה יכול לקרות בדרך שיגרום לי, שימנע ממני לממש את הפוטנציאל של מה שאני רוצה לעשות. וזה אני חושב, אם אני עכשיו נגיד נכנס לתהליך גדול, אז אומרים לי, טוב, ואז אתה שם בשורה בתוכנית עבודה, הערכת ביצועים. תהליך חתמה של ערכת ביצועים. ואז אתה שם עוד כל מיני שורות קטנות, קודם נהיית טופס וזה וזה. לא. תפרט את זה יותר, תעשה את זה מיקרו, ובכל אחד מהשלבים תגיד מה יכול לקרות. מה יכול לקרות? למה זה יכול להיקשל? הטופס יכול להיקשל בגלל זה. או המערכת, זה. כולם, נגיד, הרבה פעמים באים אליי, אומרים לי, תקשיב, עידן, אנחנו רוצים להשיק את ה-LMS. מתי אתם רוצים? בפברואר. אני אומר להם, אין סיכוי, אנחנו נגיד בנובמבר. אין סיכוי. למה אין סיכוי? אין סיכוי. מלא דברים ייקשלו בדרך שיגרמו לכם לא לעשות את זה. אז מסתכלים עליי ואומרים, אבל אנחנו זה, אנחנו חשבנו את זה בתוכנית. אז מה אם רשמתם את זה בתוכנית? בגלל שאתה מנהל תוכנית שהיא מאוד מאוד גדולה, ואתה לא יורד לפרטים. ברגע שאתה יורד לפרטים, ואנחנו מנהלים את זה, אתה רואה את זה לפעמים בגנטים כאלה, זה ממש ברמת רחל ביתך הקטנה, בסדר, את כל הדברים האלה. ואז אתה מבין, אוקיי, יש פה פער. היכולת שלך לנהל את זה ברמת הפרטים, להבין איפה הדברים האלה יכולים להיקשל, זה היכולת שלך לבנות את שריר התקווה. שריר התקווה הוא שריר מאוד מאוד חשוב, שיאפשר לנו בסוף של האירוע הזה, להתמודד, לדעתי, עם המשימות של עולם העבודה. בסדר? לא משנה אם הוא חדש, משתנה, קיים, לא משנה, כל עולם העבודה.
אז אתה מחבר בעצם את כל הנושא של התקווה, שזה מוזר, כי כאילו אנחנו חושבים על תקווה...
כמושג רומנטי.
כן, כמושג, לא רק מושג רומנטי, אלא כאילו הופ, כאילו, כן. זה נשמע...
רוחני.
כן, רוחני, נידי, כאילו, כן. אם אתה נידי, אתה זקוק לתקווה. ורגע אתה לוקח... את המודל הזה שמכין אנשים לקראת מכין אנשים לקראת הגרוע מכל מבחינת כאילו כולם ואתה לוקח אותו רגע לעולם העסקי ואומר אוקיי אז אנחנו לא מתכוננים לגרוע מכל
אנחנו מתכוננים
כן. ולוקחים עושים את הצעדים זה הצעדים שאנחנו צריכים לעשות ואז שם אתה אומר איפה כל דבר כזה יכול להשתבש
נכון
ומה אתה עושה אם זה מגיע למקום הזה?
אני כבר, כשהדעתי שזה אמור להיקשל, אז אני גם אומר, אוקיי, איך אני גם אתגבר על הכישלון הזה? זאת אומרת, מה אני אעשה בשביל לדלג מעליו, להימנע ממנו, כל מיני כאלה, או לטפל בו בזמן שהוא קורה. ואז אתה מגיע מוכן. זה לא אומר שאתה מצליח תמיד, מן הסתם. זה אומר שאתה מגיע הרבה יותר אלרט. השריר הזה של התקווה הוא שריר שמאפשר לך כאילו להיות הרבה יותר חד בתוך הדברים שאתה עושה. וזהו, מעניין לעשות את המבחן. זה אני אומר, כאילו להבין על עצמנו מה אנחנו, ואז גם לקבל איפה, איזה אזורים פחות טובים אצלנו, האם הצבת המטרות, או החוללות של המוטיבציה הזאת. זה שני דברים שונים, אז אם אתם רוצים, אולי נוסיף את זה בפודקאסט. יאללה,
מעולה, נשמע טוב. כן. זהו, אז קודם כל אני רוצה להודות לך.
תודה לך.
היית הראשון כדי לחשוף רגע את הכישלונות.
כדי לאפשר לכל מי שיבוא אחריי, שזה, הנה, עידן שהוא כל כך זכוח, אז הנה, הוא נכשל. ואגב, יש לי עוד הרבה, אז אפשר לעשות עוד 10 פרקים, אם אתה רוצה, על הכישלונות שלי.
אנחנו נערך אותך שוב.
כן.
אבל זה באמת מעניין, כי זה בדיוק כמו שאמרתי בהתחלה, אני חושב שכולנו, שמסתכלים רגע על עולם השקר, כמו שאני קורא לו, ועל זה גם, אני דיברתי רגע בפרק הפתיחה, 0-0, שכאילו אנחנו מסתכלים על פייסבוק והולכים לכנסים והולכים לכל מיני מקומות וכאילו אין בכנסים, הכל יפה, הכל מפואר, הכל זה.
הכל מושלם.
הכל מושלם, הפרויקטים שכולם מושלמים, ופתאום אתה מסתכל ואתה אומר, רגע, מה, קצת נמאס, כאילו בוא נסתכל על הכישלונות של אנשים שהם, שאנחנו מסתכלים עליהם ואומרים, וואו, בוא נסתכל לראות איך הם נכשלים. נכון. ולאיזה מקום הם לוקחים את זה ומה הם לומדים מזה. אז תודה רבה.
תודה.
ונניח שנערך אותך שוב.
בעזרת השם, בהצלחה.
תודה.
ביי.
כישלונות זה החיים. הפודקאסט שבו מסתכלים לכישלונות המקצועיים בעיניים ומגלים איך צמחנו מהם.